טוב, אנחנו הולכים ללמוד היום דבר מדהים, באמת. אתם איתי? אנחנו לומדות היום יש קודש בגלל שזה חנוכה. יש פה דרשה של הרב על חנוכה. ואמרנו שבגלל שאנחנו לומדות אותו, אז כאילו זה הזמן ללמוד על חנוכה. כן? שנה הבאה לא יהיה לנו את זה. אז עכשיו, אז החלטתי ללמוד על חנוכה היום לכבוד חנוכה. דרשה מדהימה. הדרשה הזאת נכתבה בזמן שהוא היה בשואה. אז גם הדברים שהוא כותב... הם לא רק מהפה לחוץ, כמובן. ודאי שאדמו"ר מפסצנה אף פעם לא כתב דברים מהפה לחוץ. אבל פה הדברים שהוא כותב הם כל כך רלוונטיים למה שהוא חי באותה תקופה. בסדר? אז אנחנו מבינים שהדברים נכתבו באש ליבו, והדברים הם ממש כאילו רלוונטיים למה שהוא חי. בסדר? אז בואו נתחיל לקרוא. קודם כל אני רוצה לעשות איזושהי הקדמה קטנה. אנחנו מבינות שחנוכה, באמת, כל חג אומרים שיש לו איזו בחינה מיוחדת ואת העניין שלו, אבל באמת אמרתי זה גם בחבורה שהייתה לנו עכשיו בחברותה, שבחנוכה אומרים, אנחנו שרים שמונה ימי בינה, נכון? ימי בינה, ימי שמונה, יופי. מה זה בינה? זה ספירה? יפה. אני רואה שאתם יודעות את השיר. אז בינה, נכון? ספירת הבינה. הם הבנים... נכה. זה ספירה נשית, ואנחנו יודעים שלמה הבינה קשורה, מה זה בינה, איפה היא מבחינת האיברים?
בלב,
יפה. הבינה היא בלב. בסדר? אז רק תזכרו את זה כשאנחנו קוראות לאורך הזה, שאנחנו מדברים פה על מקום, כן, אנחנו יודעים שהאדמור מפיאסצנה מדבר על המקום הזה. המקום של האיש מרגיש, וכמו שדיברנו, אז המקום של הלב הוא מקום מאוד מאוד חזק. ובאמת חנוכה יש, חזל אומרים שמה שמתגלה בחג הזה בשמונה ימים האלה זה אור, כן, האור הגנוז, כך מכירות את זה, האור הגנוז, שמה? שהקדוש ברוך הוא גנז לצדיקים, והוא מגלה אותו מתי? בחנוכה. מה זה האור הגנוז הזה? כתוב בראשית ויאמר אלוקים ויהי אור. מה זה אור? כשאנחנו אומרים אור, מה הכוונה? אנחנו מתכוונים לאור הדעת. אנחנו לא מדברים על אור כזה של חשמל או אור של שמש אפילו. אלא מדברים על, לא על אור חיצוני, אנחנו מדברים על אור הדעת, תודעה. תודעה. נכון. מה זה? נכון. אבל זה גם, ודאי שזה ביטוי, בסוף ההערה היא גם... בצורה החיצונית, בטבע. אבל בגדול, כשאנחנו מדברים על אור, אנחנו מדברים על תודעה. והיא אור שהקדוש ברוך הוא מילא את העולם בתודעה. מה זה תודעה? תודעה של עצמו. הוא הביא את עצמו. כן? צמצם את העולם, צמצם את עצמו, סליחה, וברא אלמה. מה זה צמצם את עצמו? צמצם את עצמו, הכוונה, הוא מילא את כל היקום, כן, חזל אומרים כאן בתורת הערים, הוא מילא את כל היקום, וכדי לברוא את העולם, הוא היה צריך לצמצם את עצמו, אבל בסוף את מי הוא נתן? את עצמו. זאת אומרת, אומנם צמצם את עצמו, אבל נתן את עצמו. מה זה נתן את עצמו? נתן את האור שלו. מה זה האור שלו? הדעת. מה זה דעת? אור הדעת? המקום של התודעה. בסדר? זאת אומרת, במקום שיש הסתרה, שיש חושך, זה מקום שאין לי דעת. יש לי תודעה בעייתית, או תודעה שאין בה דעת. בואו נראה מה זה הדעת הזאת. עכשיו, באמת, האדמו"ר מפיאסצנה במאמר על חנוכה, מזמין אותנו לראות על מה זה התודעה הזאת. בסדר? על איזה אור מדובר. נכון? אנחנו מדברים על חנוכה. אז מה זה האור הזה של חנוכה? ש... הוא התודעה הזאת, זה ויהי אור, אנחנו זה חג האור, אז לא סתם אנחנו מדברים על אור ועל תודעה, שיש אור של תודעה שאנחנו צריכים לקנות אותה, או שאנחנו צריכים לגלות אותה יותר נכון, שהיא נמצאת בתוכנו, והיא לא מספיק מפותחת, ולא מספיק משוכללת, ואנחנו רוצים לגלות אותה. אז בוא נראה. בימי מתתיהו וכו', כשעמדו וכו', להשכיחם תורתך ולהעבירה מכל חוקי רצונך, ואתה ברחמך הרבים עמדת להם בעת צרתם. ונביא נהה להשכיחם תורתך וכו', זאת אומרת, להשכיחם תורתך נבין. אפשר להבין שגזרו גזרות היוונים ורצו להעביר אותנו מתורתנו. אבל מה שואל האדמור מפיאסצנה שאלה מאוד יפה, הוא כותב, לא צרתם בלבד, היא גם של מעלה כביכול. ולמה אומרים בעת צרתם? אתם איתי? אתם איתי? אתם איתי? אוקיי, אז הפסקה, אני תמיד צריך, אתם יודעים מה זה? אתם יודעים מה זה כשבן אדם, כמו שהילד שואל את אמא שלו, אמא, את שומעת? אמא, את שומעת? אמא, את שומעת? מה הוא אומר? מה, אני לא שומעת? אני שומעת. לא, מה הוא שואל? אמא, את שומעת? אמא, את איתי? את איתי? אתם איתי? אתם איתי עם הלב שלי, אתם איתי. תעבור. טוב, אז, לא צרתם בלבד, היא רק גם של מעלה כביכול, ולמה אומרים בעת צרתם? אז מה הוא שואל אדמו"ר פיאסצנה? להשכיחן תורתך אני מבין שהיוונים משהו, אבל למה כתוב בעת צרתם? הרי הצרה של עם ישראל זה גם הצרה של, של השכינה, של הקדוש ברוך הוא. אז מה זה הצרה? למה הוא כותב בעת צרתם? כן? לא הבנת השאלה? עוד פעם. ונבין על להשכיחן תורתך, לא צרתם בלבד. להעבירה מעל חוקי רצ... מה הצרה? בעצם הוא רוצה לברר מה זו הצרה הזאת. זה במילים אחרות. מה הייתה הצרה? האיסורים? הגזרות? כי אם היה כתוב בימי מתתיהו כשעמדו רבי שכחם להשכיחם תורתך ולהעבירה מעל חוקי רצונך ואתה ברחמך הרבים עמדת להם, למה כתוב עוד פעם בעת צרתם? הרי כתוב שעמדת להם, ניסו להעביר אותם מתורתך וזה וזה, בסדר? עוד פעם בעת צרתם, נו ברור שזה צרה אם רוצים להעביר אותם, כן? או בכלל בעת צרתם, הוא שואל אחר כך בלבד יראה גם שאלה של מה, גם שאלה של מעלה, זה גם צרה של מעלה, צרתם, זה כאילו אומר, זה הצרה שלהם בעת צרתם, בעת הצרה, או בעת צרה שלנו או צרתנו, לא יודעת מה, צרתם, זה הצרה שלהם, כאילו יש פה איזה
ניתוק,
ניתוק, בסדר? כאילו צרתם, יש פה ריחוק. מתי זה הריחוק? תכף נראה מתי הצרה היא ריחוק ולמה אומרים בעת צרתם. אבל עכשיו הוא לא עונה מיד, הוא הולך וככה עוסק בסוגיה אחרת. שלום. הוא הולך בסוגיה של אמונה. הנה אצל א' א', א' א' זה אברהם אבינו. בנות, אני מתקדמת כי הדרשה היא ארוכה ויש לנו שעה, ואני רוצה ש... לא חייבים להספיק אותה, כן? העיקר מה אנחנו לומדות, אבל בכל זאת. הנה אצל אברהם אבינו כתיב, והאמין בהשם ויחשבה לו צדקה. ונבין על כל פנים, מעט לפי שכלנו הקטן, כן? תראו, האדמו"ר פיאסצנה אז ענווה. נבין לפי שכלנו הקטן. הוא שכלו קטן, מה אנחנו נגיד? אוקיי, אבל בסדר. אברהם אבינו כתיב והאמין בהשם ויחשבה לו צדקה, ונבין על כל פנים מעט לפי שכלנו הקטן, למה לאברהם אבינו נחשבה האמונה לצדקה? ובישראל, כשהיו במצרים, דכתיב, היאמן העם, לא כתיב שנחשבה להם לצדקה. כי על כל פנים, האמונה שהאמינו במצרים הייתה יותר קשה מאמונת אברהם. כיוון שהשם לא דיבר עמהם בעצמם ולא ידעו שמו, כמו שנאמר משה רבנו והיה כי אמרו אליי מה שמו, כן? איך אנחנו יודעים שעם ישראל לא הכיר את שמו? כי הם שאלו את משה רבנו, מי שמו? מי זה? אתם יודעים מה אומרים בדרך כלל? והיה השם אחד ושמו אחד. מה הדבר הכי גדול? מה אנחנו מבקשים? שהשם אחד הוא שמו אחד. מה זה השם אחד? העצמות של השם והגילוי שלו יהיו במה? באחדות, יפה. זאת אומרת, מה אנחנו רואים היום? היום, ובכלל בשעת השואה, כמו שאיפה שאדמו"ר מפסצנה כותב, יש מקום של הסתרה. מה זה מקום של הסתרה, בנות? מה זה הסתרה? שהעצמות של הבורא והגילוי שלו במציאות נראים מה? נפרדים. נכון? כאילו שתי ישויות. אתם מבינות מה שאני אומרת? לא מצליחים לראות אותו במציאות. אנחנו מזהים את הקדוש ברוך הוא כמידת הדין ובמידת הרחמים בנפרד. כן.
זה לא אמור להיות הפוך שאברהם אבינו היה לו התגלות כלשהי, אז למה זה לצדקה? הם לא עליהם התגלות.
לא, תכף נראה. הוא מסביר את זה. תכף, שאלה יפה. הפוך. אז הוא מסביר את זה. שאלה מאוד יפה. למה לאברהם אבינו זה נחשב לצדקה ולעם ישראל במצרים זה לא נחשב לצדקה? בסדר? תכף נראה. שהאמינו במצרים, אז בוא נראה, הוא מסביר את זה בשני מושגים. שהאמינו במצרים הייתה יותר, שהאמונה במצרים הייתה יותר קשה מאמונת אברהם. באיזה מובן היא הייתה יותר קשה? שלא הייתה להם התגלות, שהם לא ראו את שמו. מה זה לא ראו את שמו? הם חוו את האיסורים כאיסורים. איך אנחנו יודעים שהם חוו את האיסורים כאיסורים? כי הם התלוננו. הם התלוננו. מי זה הקדוש ברוך הוא? באים למשה רבנו, מי זה שמו? כן, היו צריכים כל הזמן שיהיה, נכון? אז הם לא ראו אותו. לא הייתה, כאילו לא, בסדר? מבינות? האמונה הייתה יותר קשה. מה זה אמונה קשה? אמונה שהיא לא שלמה, מה זה קשה? הכוונה שהלב שם לא? יש לב קשה יותר. מה זה לב קשה? כוונה שאני מאמין, בשכל אני מבין שיש אלוקים אולי. הסבירו לי, או משה רבנו אומר לי שיש אלוקים. אבל בלב, אני לא מרגיש את זה. בסדר? אני לא חווה, האמונה היא קשה. זה אמונה, אבל היא קשה, יש בה קושי. יש בה קושי, יש בה... ברור? רובנו חיים את זה באיזושהי צורה. בסדר? בוא נמשיך. משה רבנו לא. איך אנחנו יודעים שמשה רבנו לא? כי אנחנו רואים איך הוא מתנהל. איך הוא מתנהל? לא, אבל אנחנו נראה. כי זה מאוד אמונה. למה לא? כי משה רבנו, הוא ממשיך ואז הוא מסביר. לא משה רבנו. כי אברהם אבינו, הוא תכף מסביר, טוב, אני לא יודעים את המוחה. נקרא. כי משה רבנו, והיה כי אמרו אליי מה שמו, היו בצורות יסורים, עד שאחר כך לא שמעו מקוצר רוח. איך אנחנו יודעים שהאמונה שלהם הייתה קשה? ושהיה להם סדק באמונה שם? איך? כי מה? כי התלוננו, לא שמעו מקוצר רוח וכו'.
כן. כאילו, אם האמונה הייתה קשה, אז היא לא נחשבה לצדקה?
כן, לא נחשב להם לצדקה. לא, זה הייתה אמונה.
קשה לי להאמין בזה, ואני כן מצליח.
לא נחשב לי לצדקה, הכוונה, מה זה צדקה פה, כשאומרים נחשב לצדקה? שהכוונה שזה ב... צדקה, הכוונה שזה כאילו, לא היה אמור להיות, כאילו, במובן הזה שהם היו אמורים כן להאמין. הם כן היו אמורים לראות. למרות שלא הייתה התגלות של הקדוש ברוך הוא, אליהם, במובן הזה שהם דיברו איתו, עוד לא היה מעמד הר סיני, לא היה גילוי. למרות זה הם כן היו צריכים, לא נחשב להם לצדקה. מה זאת אומרת? האמונה שלהם, זה לא היה דבר שכאילו, הם היו אמורים להאמין. הם לא היו אמורים להתנהג ככה. למה? תכף נראה, כי הם קיבלו את האמונה מאברהם אבינו. אברהם אבינו, למי הוא נולד? לטרח. הוא בא מרשע. אז לכן האמונה שלו נחשבת לצדקה. מה זאת אומרת צדקה? לא היינו מצפים לנו בכלל. אין לו ממי לקבל את האמונה הזאת, כאילו. זאת אומרת, לכן נחשבת לו לצדקה. אתם מבינים? תכף הוא ממשיך. לפי השגתנו, אבל תכף נראה, לפי השגתנו הקטנה, כנודע מספר הקדושים, שאמונה אינה רק מפני שאינו יודע ומאמין, רק מפני שאור השם וקדושתו נמצאת בקרב איש הישראלי, והיא הרואה את קדושת הערתו יתברך נרחזת וקשורה בו. והיא האמונה. ואור קדושה זו נמצאת בנו מהאבות. לכן אנו אומרים אלוקנו ולוקי אבותינו, לוקי אברהם, יצחק ויעקב, שמשהו אלוקנו מאמינים בו, לא משום איזה טעם ושכל. נכון? דיברנו על זה בחבורה? מאוד יפה, ראיתם איך זה קשור? למה? מאיפה באה לנו האמונה הזאת בבורא עולם? מאיפה באה האמונה הזאת בבורא עולם? קיבלנו את זה מאבותינו. תגיד, ילד שנולד, את נולדת, נגיד אפילו לא גדלת, בחור חילוני שהולך לצבא, גדל בבית כופר, הוא בא מוכן למסור את הנפש למען העם הזה. מאיפה זה בא לו? מישהו לימד אותו? הוא למד אורות? הוא למד אורות? הוא למד הרב קוק? הוא לא למד הרב קוק. מה נותן לו את הכוח? הוא קיבל את זה ממי? מאברהם אבינו. זה נטוע בו. בסדר? לכן זה לא נחשב לו לצדקה. לא, זה מדהים. אבל זה לא נחשב לו לצדקה. למי זה נחשב לצדקה? לאברהם אבינו. למה? כי הוא. רק מה שאנו מקושרים בו הוא מאבותינו. לא חן. לכן רק באברהם אבינו שהיה ראש המאמינים, כתיב בו צדקה. מה שאין כן ישראל במצרים, לא כתיב בהם צדקה. לפני שכבר נמצאה אמונה בקרבם בירו שע. גם באברהם אבינו רואים שעל האמונה כתיב צדקה, ועל העקדה לא כתיב צדקה. שימו לב, על העקדה לא כתיב צדקה, אבל לפני כן כן. למה? כי העקדה כבר, הוא כבר, איך אומרים? רכש את האמונה. כבר היה לו, גם באברהם אבינו, אף שהעקדה ניסיון יותר גדול הוא, מפני שכל העבודה באמונה תלויה לפי ערך אמונתנו. אם אמונתנו יותר חזקה, עובד יותר וגם מוסר נפשו לשם. לכן רק על אמונתו שייך צדקה. ואם מאמין כבר, העלה בחיוב את יצחק לעקדה. זאת אומרת, אפילו אברהם אבינו, האמונה שלו בעקדה כבר הייתה במקום אחר, לעומת האמונה שלו כשהוא גילה את האלוקים. מתי הוא גילה את האלוקים? כשהוא היה בן רשע, בן תרח. מה? לא מבאס בכלל, תכף נראה למה. כי בעצם זה מה שאומר הרב בהמשך הדרשה, שבסוף אנחנו יכולים להגיע למקום הזה של צדקה מחדש. על ידי מה? כשמגיעים עלינו איסורים, תכף נראה. כאילו שמה אנחנו פוגשים עוד פעם את המקום, שוב, לא מלכתחילה, בדיעבד לגמרי. לא, אנחנו לא פוגשים איסורים. אבל כשמגיעים איסורים, מה קורה? אתה מאבד את מה? את הטעם ושכל, טעם ודעת. אתה כאילו לא... מאבד כאילו את כל היציבות שלך. כאילו אפילו כאילו המקום הראשוני שקיבלת בירושה, כאילו מה? נעלם. אתה כאילו צריך לבחור מחדש. אתם מבינות מה שאני אומרת? כן. הצדקה הכוונה במובן שאתה נותן צדקה, אתה נותן משלך בלי לחכות לתמורה. אתה לפני משורת הדין, כאילו בדיוק. זה ההגדרה, יופי, תודה. כן, כאילו הייתה אמונה שנחשבה לו לצדקה. הוא עשה משהו שלא היינו מצפים ממנו. הוא בן רשע, לא גידלו אותו לזה, לא חינכו אותו לזה. הוא לא קיבל, לא קיבל בירושה מאבותיו. לא קיבל תרח. זה מפריע לי דיבורים ביניכם, בנות. סליחה, אתם כל... סליחה, רות ו... מפריע לי, סליחה. אז טוב, אז... את מבינות? מבינה? זה הבדל, כן. מה? מה זה מאמינים? בטח שגם הוא מאמינים. אנחנו מדברים על אמונה שבאה לידי... אנחנו מדברים כרגע על עם ישראל. אבל גם גוי שמאמין, הוא מאמין, מאמין ברמה מאוד מאוד פילוסופית, כללית כזאת. היא לא באה לידי ביטוי, הוא לא קיבל תורה, אין לו חוכמה, אין לו תודעה של אלוקות, זה משהו אחר לגמרי. במה הן מאמינות? באל, את יודעת במה הערבייה מאמינה? באל שמחכה לה בסיבוב. או באל שכשאם הבן שלה יהיה שהיד, אז הוא יזכה ב-40 בתולות למעלה בשמיים. זה האל שהיא מאמינה בו. אללה וואקבר, היא מאמינה באללה וואקבר. באל של מידת הדין. אין אצלה, אין דרחמים שם. זה אל שמחפש את... זה בגלל זה העם הישמעאלי הוא מאוד קשה. הוא מאוד יכול להיות אכזר. כי כאילו ההתנהגות שלו, היא כאילו מסתכלת על האלוקים בצורה מאוד אכזרית. מזעזע. טוב, אבל זה לא השם. לא נדבר על זה ב... את מבינה? אבל זה טוב, אם את אומרת, הישמעאלים מדברים על, על האל כאל, כאילו, לא רחמן, כאילו במובן הזה הוא אל של דין. לכן הם מאוד מפחדים ממנו, הפחד הוא דבר מאוד, ובגלל הפחד יש שנאה. לכן יש שנאה תאומית לכל מי שלא כמוני. הנצרות יצרה אל הפוך, אל רק של אהבה. אבל אל של אהבה, שכאילו הדי, אל של אהבה שבסוף... אהבה לא מבוררת, אהבה לא באמת מזוכחת שם, זה לא באמת אהבה ללא תנאי. איך אנחנו יודעים שזה לא אהבה ללא תנאי? כי הנצרות אומרת, חטאתם, אז מה? אז אתם כבר לא העם של הקדוש ברוך הוא, אז זה בעצם לא אהבה באמת. לכן האהבה שלהם יכולה להגיע למסעות צלב. זה לא באמת אהבה. זאת אומרת, יש עיוות של התפיסה האלוקית בשני הדתות. יש עיוות של התפיסה האלוקית. עכשיו אנחנו הולכים לדבר על מה זה התפיסה האלוקית ביהדות. בנות, בלי שאלות כרגע, סליחה, נמשיך, הדברים מתבררים תוך כדי. מבטיחה שאני אתן זמן לשאלות. אבל לפעמים, כל פעם, אתם מבינות מה שאני אומרת? אני פשוט עליתי, אז אחר כך שצאתי מהשיעור שלכם, שאתם חכמות בטירוף ואתם מדהימות, אבל כל פעם יש שאלה, ואז כאילו אנחנו, הדברים מתבררים תוך כדי. אם זה לא מתבהר, מבטיחה לענות. בסדר? יד. וכיוון שכך, צריכה גם האמונה להיות, אבל הבאתם את ההבדל? כיוון שכך, צריכה גם האמונה להיות במסירות נפש. כיוון שכל כוח... כן, בטח שאפשר. זה מיועד לזה. כיוון שכן, צריכה גם האמונה להיות במסירות נפש. כיוון שכל כוח המסירות נפש שיש בישראל, ממנה היא. מאיפה נובעת המסירות נפש? מהאמונה. תכף נמשיך ותראו. בנות, האדמור מפססנה כותב את זה בשואה. בשואה. תראו מה הוא כותב, תכף. דברים מצמררים. ובחנוכה, כן? זה קשור לחנוכה. ואם האמונה לא תהה במסירות נפש, איך תפעל בו מסירות נפש? ועניין המסירות נפש באמונה, היא שגם בעת ההסתר, יאמין בו יתברך. ושהכל ממנו יתברך לטובה, והכל בצדק. וכל האיסורים... מלאים אהבת השם לישראל. ולדאבוננו רואים כעת גם בין אלו שהיו תמיד מאמינים שלמים. על מי הוא מדבר עכשיו? אדמו"ר מפסצנה, על אנשים, על החסידים שלו, אנשים שהוא מכיר שבשואה, בסביבה שלו, שאנשים שהיו תמיד מאמינים שלמים, אחדים פרטים מהם, נפגמה האמונה אצלם. קודם כל, כשאנחנו קוראות את זה, מה הרגש הראשוני שעולה לנו? ברור, איך אפשר שלא? הגיוני, נכון? איך אפשר שלא? להיות בשואה ושהאמונה לא תיפגם. אבל האדמור מפסצנה אומר לא. המסירות נפש באמונה, מה זה למסור את הנפש באמונה? זה שאני מאמין למרות שאני לא מבין. בסדר? כי מה האמונה הבסיסית שלי? מה הוא אומר? שכל האיסורים... הם מלאים אהבת השם לישראל, מצמרר. אני עוד לא מסבירה את זה, אני רק רוצה שתבינו איפה הוא, רק שתבינו מה עומד מאחורי זה. זאת אומרת, ההנחה הבסיסית שלו, לא הנחה שכלית, קרה, התודעה שאדמו"ר מפסץ נחי, לא רק הוא, רבי עקיבא, ועוד אנשים שחיים אפילו בדור שלנו, לא צריך ללכת רחוק. אני מכירה את הרב יהודה בן ישי, שאיבד את הבת שלו, רותי פוגל, וכל משפחתה, וחלק ממשפחתה חס ושלום. ואנחנו מכירים עוד אנשים גדולים, שחיו סוג של איוב, בדור, כאילו סוג של. ואנחנו רואים שהאיסורים האלה, לא רק שהחלישו את אמונתם, שאתה אומר, לא צריך להיות רבי עקיבא בשביל האדמו"ר מפסץ נא, שהאיסורים האלה, הם לא עכשיו אמרו שהדין הוא לא קשה, הדין הוא קשה. הם לא אמרו שהדין הוא, אבל הם מבינים שבתוך הדין הזאת יש אהבה גדולה. זאת אומרת, ההנחה התודעתית שלהם, תודעה זה לא שכל, לא שאני מבין בשכל. תודעה, הכוונה שאני עוצם עיניים, כן, לכן תודעה זה מקום פנימי, זה לא שכלי. בשכל אני יכול גם לפתוח עיניים ולהתפלפל. תודעה זה שאני עוצם עיניים ואני חווה ברגשות, בגוף. זה אדמו"ר מפסץ נא. בכל אישותי אני חווה את האהבה האלוקית. חווה את מה? את המושגחות הזאת. שכל מה ש... איך אומר רבי נחמן בתורה ד', זה ממש מתאים לזה. כשאדם יודע שכל מאורותיו הם לטובתו, זו הבחינה היא מעין עולם הבא. בסדר? זאת אומרת... זה מה שאומר האדמו"ר. אבל מצד שני, הוא מביא, הוא אומר, מה אומרים אותם אחדים פרטים? הוא לא מזלזל חס ושלום, הוא רק אומר, אחדים פרטים מהם נפגמה האמונה אצלם. זאת אומרת, למור, למה עזבתנו? זאת אומרת, הם חווים את האיסורים כמה? כחרדת נטישה. מה זה חרדת נטישה? למה הוא עוזב אותנו? כי אנחנו לא ראויים, כי אנחנו אשמים, כי חטאנו. זה כשבן אדם נפגמת אצלו האמונה, אז הוא חושב שהקדוש ברוך הוא מייסר אותו כי... כי הוא חטא. ולא כי מה? כי הוא רוצה את מה? את קרבתו. תקשיבו, זה שינוי בתודעה, שינוי אחר לגמרי. נכון. יפה. אז בוא נראה. למה עזבתנו? בצדק, מה אומרים אותם? למה עזבת אותנו? ואם כדי לקרב אותנו לתורה ועבודה מייסרים אותנו? האדרבה, התורה וכל קודש נהרס. מה אומרים אותם אנשים? ושוב, אנחנו לא שופטים אותם. בן אדם שחי כאלה זוועות, אי אפשר לשפוט. אבל אנחנו רק מדברים רעיונית, כן? אני לא כרגע. אני אומרת, אני מביאה את הדברים של אדמו"ר מפסץ נא. בשמו, שהוא חי את הדברים. לכן אני אומרת בשמו. לא, אני שוב לא מתיימרת להיות... כן? כי באמת אי אפשר איזה. זה גם לא שהוא מסביר, הוא רק אומר, הוא מדבר על תודעה אמונית אחרת לגמרי. ומה הוא אומר? מה הם אומרים? בכלל, לגבי כל איסורים, כשבא עליך איסורים, מה אתה אומר? למה אתה עושה לי את זה? למה אני רווקה? למה אין לי ילדים? למה אתה עושה לי את זה? אתה חושב שזה יקרב אותי? אתה חושב שאני אחזור בתשובה בשביל זה? אני אתקרב אליך? הפוך! אני מתרחקת ממך. למה? כי בעצם אני לא מוצאת מה משמעות מה לסבל הזה. אז אם אני לא מוצאת משמעות, נכון? אז בואו נמשיך לקרוא. והנה היא מדבר איש הישראלי, אבל תראו איזה יופי, האדמו"ר מפסץ נא מבין שזה משהו שהוא מאוד קשה. איך אפשר לא להגיד, הלב צועק, אני לא יכולה להגיד, השם, אני מבינה את הרחמים שלך ואני רואה בזה אהבה. זה האדמו"ר מפסץ נא. אז הוא אומר, בסדר, יש לך קושי? הוא אומר, היא מדבר איש הישראלי הזאת, בלשון תפילה. ותחנונים, בשפיחת ליבו לפני השם, טובי. זאת אומרת, אם הוא משתמש בצער ובכאב העצום שלו לתפילה, ובתחנונים לפני השם, טובי. למה? כי הוא עדיין נמצא בתוך מה? בתוך התודעה שהוא מול מי? מול בורא עולם. הוא לא שם את עצמו מבחוץ. הבנתם? אבל אם חס ושלום מקשה קושיות, ואפילו אם אינו מקשה, רק אמונתו בפנימיות ליבו נפגמה, אז השם ישמרנו. מה זה השם ישמרנו? תכף תראו מסביר את זה. מה זה השם ישמרנו? זה נו נו נו? אם האמונה שלך נפגעת, נו נו נו. לא. השם ישמרנו, הכוונה שאם האמונה שלך נפגעת, מי בסוף סובל מזה? אתה. השם לא, אתה חי בגאות. אם אתה לא, אם אתה מסתכל על הקדוש ברוך הוא כשתי רשויות, מה זה שתי רשויות? פעם אחת השם אוהב אותי, נותן לי שפע. פעם אחת השם שונא אותי, נותן לי איסורים. או שנותן לי איסורים כי הוא רוצה להחזיר אותי למוטב, אבל בעצם אין לזה משמעות. זה רק כדי לתת לי כמה פליקים. רק כדי... זאת אומרת, אני מסתכלת על הקדוש ברוך הוא כמה? כשני רשויות נפרדות. או כמקום צד אוהב וצד חס ושלום. זאת אומרת שזה אהבה מה? אהבה שאינה תלויה בדבר. אהבה שתלויה בדבר. ואם הפוך, מה זה הפוך מזה? אם אני מתבונן על האיסורים ממקום אחר, ממקום שגם בדין הכי גדול, בעומק הדין יש שם אהבה גדולה של הקדוש ברוך הוא, רק אני לא מסוגל, מה לא מסוגל? לזהות אותה, לראות אותה, לחוש אותה, להרגיש אותה. אני לא רואה את הדין, אני לא רואה את זה, את הרחמים שלו בגלוי. אני לא רואה את זה. ברור, אנחנו לא רואים את זה. אבל בתודעה שלי, בתודעה, אני חי את הנפרדות הזאת, את האל הנפרד הזה, אז בעצם אני חי, אז השם ישמרנו, איפה אתה חי? אתה חי בתחושה של מה? שמישהו נטש אותך. זה מה שנקרא חרדת נטישה. סתם, צוחקת, חרדת נטישה של ילדים. שאתה מרגיש שכאילו כל רגע מישהו יכול מה? לעזב אותך. אתה נטוש, אין באמת מישהו שאוהב אותך. הרי זה הפחד של בנות, בוא ניקח את הנושא הזה, שאנחנו מבינים עכשיו ששורש האמונה והמסירות נפש, מה השורש שלה? אמונה במה? באהבה של השם אלינו. באהבה של השם אלינו מתוך זה, כשאני מאמין שהשם אוהב אותי, אני מוכן מה? למסור את נפשי. למה אנחנו לא מסוגלים למסור את הנפש לפעמים? או למה דוד המלך מסוגל, שיוויתי השם לנגדי תמיד? למה? למה אומר השטן, המדרש אומר שהשטן, מה זה שטן? מלאך המוות, רצה לקחת אותו ואמר, לא יכול, לא יכול, לא יכול לקחת אותו בעולם הזה. למה? כי הוא כל הזמן היה בתודעה של אהבה גדולה לקדוש ברוך הוא. אבל מתי אתה יכול למסור את הנפש למישהו? כשאתה אוהב אותו, נכון? כאילו מה הסיפור שלנו בעולם הזה? בנות, מה חסר בעולם הזה? מה חסר פה? מה חסר? מה חסר לנו? אהבה ללא תנאי. חסר לנו אהבה ללא תנאי, זה הסיפור. הסיפור הוא שחסר לנו אהבה ללא תנאים. כן, גם מצידנו, ודאי. אבל זה הולך ביחד. אני לא מאמין באהבה שלו אליי, אני מפרש את האיסורים כדין במובן הרע של הדבר, ואז אני גם לא מסוגל להחזיר אהבה, כי אני כועס. אדם שכועס או אדם שמפחד, מה זה חרדות? מה זה פחד? למה אני מפחד? אתם מכירים? לא ראיתם סרטונים כאלה שאתם רואים ילדות שמגדלות קוברות, נחשים? קוברה. מה, לא ראיתם את זה? לא. איזה, תסתכלו את זה. או יש כל מיני היום בעולם אנשים שמגדלים עריות או דברים כאלה. איך יכול להיות? מה, את לא מפרק? מה יוצר את הריחוג? למה הילדה הזאת מסוגלת, ראינו את זה פעם שאני ואני, אני חושב שאתה אותו איפה, אני לא זוכרת רב. שרואים ילדות שמגדלות נחשי קוברה, כאלה ככה. מה יוצר את המציאות הזאת? פחד. הפחד יוצר ריחוג. כמו נכון, כשאני רואה כלב, אם אני מפחד ממנו, מה יקרה? מה הוא יעשה? הוא ינבח עליי. נכון? מה יוצר מציאות של חול? מה ההפך מפחד? כשאני אוהב מישהו, כשאני אוהב מישהו, אוהב, מלטף, מביע, נותן את החסד שלי, כאילו מביע את האהבה שלי, בכל רמה חברה ושסה גידים, לא רק בפוטנציאל, בפוטנציאל אני אוהב, לא, אני אוהב ברמה שאהבה שלי באה לידי ביטוי, אהבה שבפוטנציאל זה לא אהבה, זה לא, אהבה היא נתינה, הגדרה שגם בזוגיות, זכרו מה שאני אומרת, אהבה היא נתינה, למה? כי בעצם היא מבטא, היא באה לידי ביטוי, כן? במציאות. זאת אומרת, כשאומרים שאברהם היה איש חסד, איש חסד, זה לא שהוא היה איש והוא עשה חסד. לא, אברהם הוא ספירת החסד, הוא מייצג בעולם את החסד, הוא לבוש של החסד, הוא חסד ואז הוא עושה חסד, הוא חסד בעצמו, בעצמות שלו חסד. אז כשבן אדם אוהב, אם אני בן אדם אוהב, אני אוהב, בן אדם אוהב, אז אני מסוגל, אז אני אופיע את הדבר הזה, אני אופיע את האהבה שלי. ומה שקורה, מה קורה היום? בנות, מה קורה היום? איך אנחנו יודעים שזה חסר? כי מה? קשה להתמסר. לא רק זה, אנחנו רואים שיש המון שפע. המון שפע, המון ידע. אתה לוחץ על כפתור, בעלי עכשיו יש לו גינת ירק, הוא מגדל, הוא רצה לראות איך שותלים בטטות. אז אתה אומר לי, תראי, בלחיצת כפתור, את מקבלת איך מגדלים בטטה. שזו, היום כל דבר, אין ידע, כל דבר, היום יש שפע של ידע, מידע, אין, יש היום תלמידי חכמים, יש ישיבות כמו שלא היה אף פעם. אז מה חסר? הקדוש ברוך הוא, מה חסר? שנחזור בתשובה? מה זה לחזור בתשובה? להיות דתיים? religious? מה? מה חסר? אהבה ללא זנאי. אתם יודעים כמה סיפורים יש היום על הורים וילדים, סכסוכים בין הורים וילדים, סכסוכים בין זוגות, הרי זה הסיפור. מלחמות עולם, מה זה? מה זה כל הסיפור הזה? הרצון אנחנו מבינים שיש פה משהו מאוד, מאיפה נובעת האהבה הזאת ללא תנאי? אנחנו חוזרים לטקסט שלנו, מהאמונה, שמה? שהאיסורים הם מלאים אהבת השם לישראל. זאת אומרת, האמונה היא יסוד הכל. וכשהיא חס ושלום נפגמת אצלו, אני אמשיכה, אז חס ושלום נקראו ונתרחק ממנו יתברך. זאת אומרת שיש לנו מה? צדק באמונה, אנחנו מתרחקים ממנו. הנשמות שנידונות בגיהנום, אל תיבהלו. כשהוא מדבר פה על גיהנום, הוא לא מדבר עכשיו על איזה גיהנום שמה. הוא מדבר שבן אדם עושה גיהנום לעצמו. בסדר? אתם מבינות מה שאני אומרת? תכף נראה. שבות בתשובה, וכשאלות מגיהנום עולות תאורות ומזוכחות. ומקווים אנו לשם שגם אותם המתייסרים באיסורים אלו. תראו איך הוא כותב, הוא מדבר על אלה שמתייסרים באיסורים האלה. איזה איסורים הם מתייסרים? באיסורי הגוף? לא, על איזה איסורים הוא מדבר? על חוסר באמונה. הרי זה האיסורים הכי גדולים. זה מה שהוא אומר, בעצם זה כל המאמר שלו. זה מה זה צרתם? מה זה האיסורים הכי גדולים? לא איסורי הגוף. גם, האיסור הכי גדול זה האיסור הנפשי שאומר, הסבל שלי הוא סתם. ברגע שאני מרגיש שאני סובל סתם, זה הסבל הכי גדול, יותר מאיסורי הגוף. כי אם אני מבין של הסבל שלי, כן? כמו אישה שהיא יולדת. למה אישה כשהיא יולדת? הרי לכאורה, אישה כשהיא יולדת. היא יודעת שיש לידה. למה שמה, כשיש צירים מאוד חזקים, וכאבים מטורפים, אז כשהיא היא, 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 היא מקבלת את האיסורים האלה. זאת אומרת, קשה לה, היא תצרח, היא תצעק, היא לא יודעת מה היא תעשה. כשנגיע להכנה ללידה, אז סתם צוחקת. נסביר לכם איך גם שם לא, איך מתמקדים, אבל בגדול, בגדול, גם, דרך אגב, אם כבר מדברים על הכנה ללידה, אני אסוציאטיבית. אז עשיתי פעם הדרכה של ברסלבים, של מישהי מדהימה, מישהי שמיילד בילדה השמינית שלי באמונה. ואז אני זוכרת שבאה ואמרה לי, מה? את באה לקורס הכנה לילדה בילדה השמינית שלך? אמרתי, כן. תמיד יש מה להתקדם, לא? וזה היה מדהים. ובאמת היא אמרה, מה עשיתו? מה הבעיה בכאב? זה קשור לזה. מה הבעיה בכאב? הבעיה בכאב כשזה מפזר אותך. מה זה מפזר אותך? שאתה מרגיש שאתה, אין לך מה? אין לך מיקוד, שכאילו אתה, מה זה היסטריה? היסטריה. היסטריה זה היסטריה. כאילו אני מרגיש שאין פה, אין טעם, אני לא יודע איך אני אצא מזה, תחושה של חוסר, של פירוד. מה עושים? לוקחים פסוק. היא אמרה, קחי פסוק, תמקדי את המחשבה שם, הרי זה עוד פעם, זה התודעה. איפה אתה נמצא בתודעה? את לוקחת פסוק, את מתמקדת פה במחשבה, עוצמת עיניים, וכל פעם שיש צריך, כמובן גם עם נשימות, זה כבר תרגיל אחר פעם למד אתכם את נושמים, אבל ההתרכזות בנשימה, הנשימה הזאת היא נשמה, והפסוק שאת מתמקדת פה, אני אתכם תמיד לקחתי את הפסוק, אין עוד מלבדו ואפס זולתו, כל אחת לוקחת פסוק שמחזק אותה, וההתמקדות בפסוק יוצרת מציאות שאתה נושא את הכאב. הוא לא מציף אותך. כי המחשבה שלך נמצאת במקום ממוקד. את ממוקדת במשהו. התודעה שלך נמצאת שם, באין עוד מלבדו. ואז גם אם יש כאב, הוא לא מפזר אותך. אתם מבינות? מדהים, לא יודעת למה זה עלה לי עכשיו. עלה לי. אוקיי. ומקווים אנו לשם שגם אותם המתייסרים ביסורים אלו יעלם השם מזיכוכים וקרובים אליו יתברך. אבל מי שאמונתו נפגמה, דומה לנשמה שמתייסרה בגיהנום. נשמע כמו, זה לא כמו הרב אמנון יצחק, זה לא אותו סיפור. סתם צוחקת, למרות שם. רוצה לומר, ועוד הוסיפה שם חטא על פשע, ואחרי איזה זמן כשהיא רואה באותם החטאים, רואה את עצמה באותם החטאים, שואלת עצמה, מה הועלתי בכל איסוריי עם כל הזוהמה בי כבתחילה? זאת אומרת, מה הגיהנום האמיתי של האדם? כשהוא לא מבין מה הסיפור של האיסורים, כשהוא רואה באיסורים, מה? כשנפגם את אמונתו. זה שהוא מרגיש שמישהו מתעלל בו. הוא יכול להגיד אני לא מבין, זה לא שאנחנו נבין את האיסורים. אני לא מבין. גם האדמו"ר מפיאסצנה לא מבין. אבל הוא חי בתודעה של אחדות האלוה. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. ומה עוד המשפט שזה כל התורה כולה? ואהבת לרעך כמוך. הכל סביב אחד גימת רעבה. הכל סיפור של אהבה. הכל זה סיפור של אהבה, אבל לא אהבה נוצרית, אלא אהבה תודעתית פנימית שיורדת לפרטי פרטים של המציאות. והאהבה הזאת, כן? מה זה כמוך? ואהבת לרעך כמוך? שאיך אתה אוהב את השני? כשאתה מביא לו משהו מעצמך. כשאתה מביא את עצמך. זה כמו הקדוש ברוך הוא ברא עולם, הביא את עצמו. אותו דבר, גם כשהוא מביא את האיסורים, ככה ראה את זה אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא מביא את עצמו. איפה אני, איפה אני שוכן איתך? בתוך הערפל, נכון? מכירות את השם, בענן, נכון? גם כי יציע שאול, הנקה. עכשיו, אנחנו מבינות את זה בשכל, נכון? בשכל אנחנו מבינות את זה. מה זה מבינות? רוצות להבין את זה, או אפילו רוצות להרגיש את זה. היינו רוצות, נכון? היינו רוצות, ויש לנו איזה שכל ספקני שאומר, אבל לא, אבל לא, אבל אני לא מרגישה את זה כשזה, או כשאני רואה, אז תכף נראה מה, נכון? בסוף אנחנו מבינים שזה עבודה, של עבודה מאוד מאוד, עבודה של חיים, זה עבודה של חיים, ממש עבודה של חיים. ובאמת, מה מקום לקושיות חס ושלום ולשאלות? הן אמת שאיסורים כמו אלו שאנו סובלים אתה, תראו מה הוא כותב. באות רק אחת לכמה מאות שנים, הוא מודה. הוא אומר, איסורים כמו שאנחנו רואים עכשיו, זה בא רק אחת לכמה מאות שנים. אבל מכל מקום, איך זה נרצה להבין את מעשי השם האלו? להיפגם חס ושלום כשלא נבין אותם. מה הסיפור שלך זה כשאתה לא מבין אז אתה... הוא אומר, אם גם כלח אחד של עשב שהשם, שעשה השם לא נבין. ומשכל שכן נפש לא נשיג, וכשכל שכן את מלאך, וכשכל את דעתו יתברך, ואיך זה נרצה בדעתנו, מה זה בדעתנו פה? לא טוב, בשכל. להבין מה שהוא יתברך ויתעלה יודע ומבין. ולמה זה נפגם איש כזה מאיסורים אלו, כעת יותר מכל האיסורים שעברו על ישראל מאז? הוא שואל משהו מאוד יפה. הוא אומר, איך זה שעכשיו אותו איש, ככה אמונתו נפגמת, וכשהוא קרא ולמד על הרוגי ביתר, על מצרים שהיו זורקים תינוקות, על אז אמונתו לא נפגמה. למה אמונתו לא נפגמת? גם אנחנו עכשיו קל לנו יותר לדבר על זה, נכון? כי כאילו זה לא, יפה. לא, הוא לא הרגיש את זה. יפה. למה? כשלמד בפסוק גמרא ומדרש ושמע מצרות ישראל מאז ועד עולם, לא נפגמה אמונתו, ואתה נפגמה. כי אלו האנשים שאומרים שיסורים כמו אלו עוד לא היו לישראל, טועים הם. בחורבן בית המקדש בביתר היו כמו אלו. נהפוך דף. השם ירחם ויאמר די לצרותינו, וישוענו תכף ומיד מעתה ועד עולם. הטעם שאיש כזה נפגם באמונתו מייסורים של זמננו יותר, ומשום שעצמותו וייסוריו נוגעים לו יותר. אין אומר האיש שרק מפני שרואה אנשים מזולתו מעונים כל כך נרתע. והאמת הוא שדואג ומצטער על ייסורי אנשים זולתו מישראל, אבל מכל מקום בתוך תוכיותו, התפעלותו היתרה עד כדי להיפגם חס ושלום ולהקשות קושיות, ומפני שמתייראו חס ושלום, לא יגיע אל המצב הנורא שרואה בזולתו. וזהו הדבר שאמרנו שצריכים למסור את נפשו ועצמותו, ומה עוד? נגיעותיו. ואז לא תיפגם אמונתו ויאמין באמונה שלמה שהכל בצדק ובאהבת השם לישראל. טוב, אנחנו מבינים שזו דרגה מאוד גבוהה מה שאנחנו פוגשות פה, נכון בנות? בנות אמיתי? מה? הוא אומר שבסוף, למה כשקוראים על משהו שהיה פעם, ושזה לא היה פחות חמור מהשואה, אז האמונה לא נפגמה. מתי האמונה נפגמת? חס ושלום אנחנו רואים. מתי אנחנו עומדים בניסיון אמיתי? כשמה? כשהאיסורים באים עלינו. אנחנו רואים למה ספר איוב הוא נחשב הספר שהכי הכי מסביר על איסורים? כי איוב מסמל את המקום הזה שבסוף, איפה, כן, איך השטן אומר הקדוש ברוך הוא, בסדר, פגעת בילדים שלו, פגעת זה, פגעת, אבל בסוף בוא נראה אם תפגע בו, נכון? המקום של אנחנו רואים שיש שם נקודת מהפך אצל איוב. אתם יודעים מה נקודת מהפך שם? אנחנו, אולי אני אקח את הפסוקים, כי ממש איוב זה מתאים לשואה. אנחנו אולם לא עוסקים בשואה, אנחנו עוסקים בחנוכה, אבל כאילו למה? זה מעניין. כי מה הוא אומר? מה זה חנוכה? מה ניסו לעשות? להשכיחה מתורתם וכו'. ומה היה הצרה הכי גדולה? מה בעצם הצרה? זה מה שהוא מגיע בסוף?
שיחשיכו את
עיניהם. יפה. לא, יחשיכו את עיניהם, אבל מה זה יחשיכו את עיניהם? במה רצו לפגום? במצווה עצמה? לא, במה? באמונה. כל הסיפור לפגום במה? באור. מה זה בנו חושך לגרש? מה זה החושך? חושך זה מה? זה חוויה של תודעה של אין אור. מה זה תודעה של אין אור? תודעה שאין מה? יפה, שאין מישהו שמנהל, שאין רחמים, שאין אהבה. שיש אהבה ללא תנאי. שיש אהבה, סליחה, שהיא עם תנאי, אהבה שתלויה בדבר. אז אנחנו מבינים שכשאומרים על חסד עולם ייבנה, מה זה על חסד עולם ייבנה? אומרים שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם. נכון? מה היה המניע שלו? מה היה הגל שהניע אותו לברוא את העולם? להטיב, יפה. נכון, חסד, נכון. על חסד עולם ייבנה. מה זה חסד עולם ייבנה? זאת אומרת שהמגמה של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם הייתה אהבה ללא תנאי.
אבל הוא הוסיף דין.
הדין, יפה. מה זה הדין? שאלה יפה. אז זה כתוב. אז אנחנו מפרשים דין בצורה, בסדר? בקבלה, עוד פעם, זה דברים שהם, כן, גם האדנו התפסצן, הכל כולו מדובר, מקומות מאוד פנימיים, זה דרגות מאוד מאוד גבוהות, כי זה עוסק בשורש, זה עוסק בשורשים, בסדר? בשורש, תסתכלי. איך אנחנו יודעים, גם במציאות, בנות, קחו קוצים, תסתכלו על שיח קוצני, מלא מלא קוצים. תסתכלו בשורש, תוציאו מהשורש, מה תראו? יש שם קוצים?
לא.
בשורש, תמיד, כל שורש של כל עץ, אפילו הכי קוץ, השורש הוא לא קוצני. אנחנו מדברים על שורשים. אתם מבינות מה שאני אומרת? עכשיו שוב, זה באמת דרגה גבוהה. הסיפור הוא לא להבין עכשיו, לתת הסבר למציאות. לא. אנחנו לא יכולים לתת הסבר. אנחנו, כן, אנחנו לא נסביר את השואה. אנחנו לא נסביר איך זה שמעטים ניצחו רבים. לא נסביר את זה מבחינה לוגית. זה לא הסיפור. ההסבר הוא לא שכלי, זה מה שאומר הרב פה. ההסבר הוא לא שכל. אני לא אסביר עכשיו איך זה שמשפחה של חשמונאי ניצחה מיליונים, או לא יודעת כמה, אלפים של יוונים. אי אפשר להסביר את זה שכלי. אנחנו רואים קוץ בחוץ, דרדר, מכניסים את היד, מוציאים, אנחנו רואים שם שורש מה? רך. אין שם קוצים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על שורשים. ולכן כשאומרים, רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין וצירף מידת הרחמים, זה פירוש אחר לגמרי מה שאנחנו רגילים. מה זה לרצה לברוא במידת הדין? לא דין במובן של איסורים, כל שרצה, או אמת, אמת נוקבת. כי כאילו זה להגיד, הקדוש ברוך הוא רצה לברוא במידת האמת, ובעצם עשה איזה, איך אומרים, עיגל פינות, ואמר, טוב, אני אברא את זה מידת הרחמים, אז יאללה, איך אומרים? מה, ראש דברך האמת, הקדוש ברוך הוא אמת, אמת שרופה. איך אפשר להגיד עליו כזה דבר? אלא מה הכוונה רצה לברוא במידת הדין? רצה לברוא במידת הדין, רצה, זאת אומרת, מה זה מידת האמת של השם? מה זה הדין של השם? מה זה האמת שלו? רצה לתת שפע ללא גבול. ואז, אבל אם היה נותן שפע ללא גבול, מה היה קורה לכלים? לכלים אנחנו? היינו נשברים, זה מה שקרה, שקרת הכלים.
צמצום האור.
צמצום האור, כי אתה לא יכול, כי אם אין לך כלי להכיל את האור, יש לך בושה, כי אתה לא ראו, או כי לא עשית, לא עמלת, לא עשית. אז האור, מה קורה לו? אין לו במה? לחול. לכן רצה, כבר בוחו לברוא במידת הדין, הכוונה, רצה לך תחיל לתת שפע? זה האמת, זה הדין במובן האמת. האמת שלו זה אהבה ללא תנאי. צירף מידת הרחמים, הכוונה הוא הביא שהוא צריך לרחם. מה זה לרחם? לתת את האור בהתאם לכלי. לצמצם את עצמו ולרחם. אני לא אתן לך אור שיהרוג אותך, חס ושלום. אני רוצה לתת לך ללא תנאי. אבל אני מבין שאת לא יכולה להכין
את הרחם.
יפה. אז הרחמים זה צמצום האור. הבנתם מה זה? הרחמים זה צמצום האור. משוגע. משוגע. סתם אנחנו מבינים את המושגים בצורה אחרת לגמרי.
אחרי צמצום האור הוא לטובתנו.
כן.
שאנחנו נוכל.
כן, להחליט את זה.
הוא כאילו ויתר על האור באיזשהו כאילו.
ויתר על ה... הוא נתן, הוא ברא עולם. הוא בסוף לא עצר את חוכמתו. הוא ברא עולם. כי הוא רצה להיטיב. אז הוא רצה לברוא עולם בצורה של כאילו... אבל בסוף הוא ראה שהעולם לא יוכל להתקיים. אז זה לא במובן של דין כמו שאנחנו תמיד... הבנת, סליחה, מה את אומרת?
לא, לא.
כן.
זה כמו שרב הוא מראה, הוא רוצה להעביר את החומר.
כן.
התלמידים, אז יש לו חוכמה מאוד מאוד גדולה, והוא מצמצם את החוכמה כדי שהתלמידים
הקטנים... נכון, נכון.
אז הוא כאילו מוותר על החוכמה שלו בשביל ההבנה.
נכון. נכון. ולכאורה כאילו הוא חוסך מהם את כל השפע שיש בו. אבל...
אבל זה הכי נכון.
נכון. אז נמשיך. ולפי מצבנו הקטן, אפשר זהו רמז העניין שתלמידי רבי עקיבא. בנות, כמובן שאנחנו יותר יכולות להבין את זה כרגע ברעיון. זה יותר קשה לנו. אנחנו מבינות שכדי להגיע לדרגות האלה, אבל לא צריך להיבל, אמרנו שהנה, יש אנשים בדור שלנו, אנחנו כל הזמן פוגשים אנשים כאלה. אנחנו רואים שהדור ש... אנחנו פוגשים אנשים שעוברים דברים לא פשוטים בחיים שלהם, והם עדיין נשארים בעלי אמונה שלמה. זאת אומרת שאנחנו רואים שזה לא רק שייך לאדמו"ר מפיאסצנה, או רק שייך למי? לאנשים. אנחנו רואים שזה משהו שיכול להיות קיים בנו, כמובן שאנחנו צריכים, כמו שאומר האדמו"ר מפיאסצנה בהכשרת אברכים, לשכלל את זה. מה זה כשהוא אומר בהכשרת אברכים לשכלל את המחשבה, לשכלל את ההתרגשות ואת ההתלהבות? במילים אחרות, מה הוא אומר? לשכלל את האהבה, נכון? ללא תנאי. זה בעצם. את זה אנחנו צריכים לשכלל. בסוף, כשאתה אוהב מישהו מאוד, אם את אוהבת מישהי מאוד, את תדברי עליה לשון הרע? לא. את תפגעי בה? לא. היא תגיד לך דברים לעשות, את תואבת אותה, את מאמינה בה ברמה, את תלכי עם עיניים עברות, אחרי מה שהיא תגיד לך? אם את אוהבת באמת. האהבה שלנו היא לא... היא לא...
כן? אבל גם אם אנחנו אוהבים באמת, לא חודר
עכשיו. אז לא, אז את לא אוהבת באמת. אם אני אוהבת את בעלי, לא, אנחנו לא מדברים, אנחנו מדברים על אהבה שהיא ללא תנאי. אני, היא לא תצטרך להגיד לי, אל תפגעי בי, אל תעשי בי, אל תזה. כאילו, יהיה דברים שברור שאני, ברור שאני, ברור שאני, אני לא רוצה לפגוע בה. אני לא רוצה, כאילו, ברור לי. והיא גם לא תגיד לי דברים שהם יעשו לי רע. שוב, אז אנחנו מבינים שהאדם הוא מוגבל, את צודקת. כשאמרת לא, את צדקת, בגלל שאדם אנושי, יש בו משהו שהוא, כאילו, בסוף, קצת נגוע, אינטרס, ולכן לא תתני לו את האהבה המוחלטת שלך. לא תתני בו את האמון המוחלט. במי כן נתנו אמון מוחלט? במשה רבנו. למה במשה רבנו כן? אם משה רבנו היה עומד פה, והיה אומר לך, תעשי כך וכך וכך, היית אומרת לו, לא. יפה, למה? כי את מאמינה בגודל שלו, מאמינה באהבה שלו אלייך, מאמינה בו עד הסוף, בעיניים עצומות. כי הוא ראוי לזה, בסדר? לא שאנחנו לא רואים. אנחנו כן, אנחנו צריכים להאמין שאנחנו רואים, אנחנו צריכים לעמול בשביל זה. זה הולך ביחד. אם אני מאמין במשהו, אז אני הופך להיות ראוי לו. אם אני מאמין ופועל שזה יצא לידי פועל, אז אני הופך להיות ראוי לו. אני לא צריך להיות מושלם. המקום של האותנטיות הוא מאוד מסוכן. דרך אגב, יש הרב ניר מנוסי, שהוציא את הספר עכשיו על נשים. ראיתם? ניר מנוסי, לא ראיתם את זה ביד כיסלו? עולה מן... מי זאת עולה? ספר מדהים, מדהים, מדהים. אז באמת הוא כותב שם. למשל, קראתי השבוע שעבר, קראתי על דינה, הרי הסיפור של דינה הוא הזוי, נכון? אתה קורא... מה הסיפור שם? בת יעקב, כל הסיפור שקורה לדינה. אני לא אכנס לשם, זה לא הסיור שלנו. אבל כשאתה קורא, אתה פתאום מבין את ה... כשאתה מתחיל להיכנס לפנימיות התורה, לסודות שלה, כן, לרזים שלה, לשורש שלה, פתאום אתה מגלה שם שושנים, ואתה מבין שהרצון שלך לפעמים להבין את הדברים עד תומם, שהשכל יכול, הביקורתי שלנו, לא מדברת על שכל אלוקי, חוכמה אלוקית, מדברת על שכל שלנו, שהרצון להבין את הדברים עד תומם, יכול להביא אותנו ולא להיכנס למקומות פנימיים שורשיים, אלא להישאר במקום חיצוני, יכול להביא אותנו למקומות ממש לא טובים. והפוך, ככל שאנחנו נכנסים יותר פנימה, יותר לשורש, פוגשים יותר את הרכות שמתחת לקוצים, אז אנחנו מסוגלים לשאת את הקוץ. זה השושנה שבין החוכים, זה רבקה. עליה נאמר. שרבקה באה מאיפה? מבית לבן, נכון? היא באה מהרשעה, ממש, לבן, רמאי, והיא שושנה בין החוכים. איך לבן מצמיח שושנה? איך? איך תרח מצמיח שושנה? איך? איך הוא מצמיח את אברהם אבינו? כי בשורש כל קוץ, גם שם יש טוב. לכן יכול לצמוח שם שושנה. לכן כשאנחנו רואים אסתר, נדע שבשור שם יש איזה טוב שצריך לצמוח. קשה לראות את זה, נכון. נכון, נכון, אני לא אמרתי. אני אמרתי שזה קשה, אבל לפחות ברעיון, נבין את זה? ברעיון. לפחות ברעיון. אחר כך שזה צריך להיכנס לתודעה שלנו, לחוויה האישית שלנו, זה כבר עבודה. זה עבודה, זה עבודה. זה על ידי תפילה. איך אומרים? השלושה דברים, קראנו עכשיו אצל הרב חרלאפ, השלושה דברים העולם עומד. על התורה, על העבודה וגמילות חסדים. תורה זה חוכמה אלוקית, שאז זה מתקן לנו את השכל, כי השכל הפרטי שלנו, האישי, שמנסה להבין את הדברים בשכל שלי, זה בעיה. כי אני מבינה שהשכל שלי זה לא השכל שלה. ואני מבינה שהשכל שלי הוא מוגבל. לכן אני חייבת חוכמה אלוקית, זה תורה. כי זה שכל אלוקי. עבודה... זה עבודה שבלב. אני חייבת תפילה, קרבת אלוקים. אני חייבת תפילה, אם אין לי קרבת אלוקים, אין לי לב שמרגיש, גם החוכמה האלוקית לא תתיישב לי. ובסוף אני צריכה שהחסדים שלי יצאו לפועל. כי אם אני נפגשת עם הטוב שלי במציאות, אני פוגשת את הטוב האלוקי. אני רואה אותו, אני חווה אותו. כשאנחנו רואים טוב במציאות, אנחנו רואים, יש אלוקים. למה? מה קרה? לכן לא ראית? אבל איך זה שגם כשאת רואה איסורים, את אומרת יש אלוקים? זה מעלה. זה אמונה, זה מה שהוא אומר פה. אז נמשיך. ולפי מצבנו הקטן, וואי, כבר שבע דקות, שבע דקות שלנו, יאללה. לפי מצבנו הקטן, אפשר, זהו רמז העניין, שתלמידי רבי עקיבא שאלו אותו, רבנו, עד כאן? מה זה עד כאן? כי הוא אמר קריאת שמע ולא המשיך. לא המשיך ואמר, ואהבת לרעך כמוך, את השם, לא, לא, לא. אמר רק, שמע ישראל השם, לוקנו השם, אחד ויצאה נשמתו. אז אמרו לו, למה? למה רק אתה אומר את זה? אם תמשיך, אתה תיגל את עצמך, אתה לא, כן? כמו אברהם אבינו. אברהם אבינו נחשב, אומרים שנכנס לאור כסדים, נכנס ללהבות, כן? אומרים ש, איך קוראים לו, נמרוד? יכין את העצים שם, חבל על הזמן. שלושה שבועות כותב המדרש, מכין את העצים, לקח את העצים הכי דליקים. אברהם אבינו נכנס, נכון? נראה לכם מזוי? מילה, היום, היום שאת, נכון? אבל כשאני מספרת לכם לאברהם אבינו, אתם כאילו מקבלות את זה, נכון? אבל בסוף אנחנו מבינים איזה דרגה, מי זה ראש המאמינים שלנו? אנחנו מבינות. זה אברהם אבינו. בסדר? עכשיו, הוא נכנס לאור כסדים, נכנס לתוך האש, ויוצא ממנה חי. זאת אומרת, הוא היה בתודעה אחרת לגמרי, שהמציאות החיצונית לא הצליחה מה? להשפיע עליו. אבל רבי עקיבא, כאילו, לכאורה, מה אומרים התלמידים שלו? למה אתה לא ממשיך? אתה יכול. אתה יכול להינצל מהרומאים. כאילו מה הסיפור שלך? למה אתה מפסיק? הוא מפסיק. למה? בוא נראה. כי הייתי וכולי, בכל נפשך, שנדבד קושיית העולם, וכשייך שתלמידיו הקדושים ישאלו עד כאן, וכל איש מוכן למסור נפשו להשם. וכן נביא, נה, למה השיב להם מעצמו, כל ימי הייתי מצטער, ולא ענה להם את הפסוק בלבד. בכל נפשך אפילו נוטלת נשמתך. ולענל אפשר מרמז למצבנו שתלמידיו שבאמת הצטערו כל כך על מיטת רבם המרה, עלה בליבם שאלת משה רבנו. איזה שאלה? היה להם סדק באמונה. מה השאלה ששאל משה רבנו כשעלה לשמיים שירו לו את רבי עקיבא? זו תורה וזו שכרה. מכירות את המדרש? מכירות או לא? מכירות או לא? אוקיי. זו תורה וזו שכרה? נכון? זה בעצם כאילו מה שאומרים לו? אומרים התלמידים. לרבי עקיבא, אומרים לו, למה? מה עד כאן אתה מוסר את הנפש? כאילו, תמשיך, אתה תציל את עצמך, כאילו אתה מסוגל. ויראו שחס ושלום, או יותר מדי, או יותר מזה, אמרו לו, כאילו למה? למה אתה, הם כל כך הצטערו. ויראו שחס ושלום לא יראו ולא תיפגם אמונתם מזה. ורצו שרבם החזק באמונתו הגדולה ידבר עמהם איזה דיבורים, ועל ידי זה ישפיע בהם אמונה. מה הם ציפו? שהוא יגיד להם יותר מ... ממה שכן מה אמר להם כל ימי הייתי מצטער זה, תגיד להם תחזק אותנו, תגיד לנו אל תדאגו זה, כן? אומר להם אני חיכיתי לרגע הזה, מה? תחזק אותנו, תגיד לנו משהו, תחזק אותנו באמונה. ושאלו רבנו, רצה לומר רבנו יבוא עד כאן למצב של הריגה ובאופן מר כזה, ואפשר שלכן לא פירשו את שאלתם בער היטב, רק ברמז רבנו, רק ברמז, מפני שכבר אמר השם למשה רבנו על זה שתוק. ורבי עקיבא הבין שכוונתם שישפיע בהם מאמונתו, לכן דיבר להם מעצמו ומדרגותיו, כל ימי הייתי ועכשיו שבא לידי וכו'. אתם הבנתם את התשובה? הבנתם את התשובה? בואו תקראו ותנסו להסביר לי מה התשובה שלי. למה רבי עקיבא, כן? מה המשפט הזה? מה, כאילו אין ציפו למה? לדברי הסבר. דברי חיזוק שיסבירו איך זה שרבם הנערץ והגדול מת כזאת מיטה מרה.
אבל אחרי זה, כמו שהם לא ציפו לזה, הם ציפו להיות מושפעים מהמדרגה של הסבר.
זה אותו דבר. זה אותו דבר, מה זה שרבנו לא ימות? שהוא ישפיע עלינו את מה? ישפיע עלינו, זאת אומרת יגיד לנו, דברי חיזוק, כאילו הוא יחזק אותנו, בדברי שכל, בדברי מה? שכל, מה הם רצו? הם רצו דיבורים של שכל, נכון? של אמונה, דיבורים של שכל, אבל דיבורים של אמונה, אבל שם של שכל. מה אומר להם רבי עקיבא? איך הוא עונה להם? איך הוא אומר? מה הוא מביא? מה הוא בעצם אומר?
אמרנו שהרבה מביא בשתוק, כאילו אולי הוא כזה עוצר, כאילו תכניס את הרגש, כאילו...
הוא מרגיש לי שהוא נכון, הוא עוצר את עצמו מלהסביר הסברים. מה? נכון, מה? יפה, נכון, זה התשובה. אבל יותר מזה, מה הוא אומר? כל ימי הייתי מצטער, מה בעצם הוא אומר? מה עושה רבי עקיבא? איזה חסד הוא עושה איתם כשהוא אומר להם את זה בסוף? הוא מביא את מה? הוא מביא את עצמו, זה מה שאמרנו. מה זה החסד הכי גדול? לא להסביר לשני בשכל דברים שכליים. אני עכשיו אסביר לכם מה הקדוש ברוך הוא עושה. לא, מה זאת אומרת מביא את עצמו? מה זאת אומרת מביא את עצמו? את הדרגה שלו. הוא אומר להם, אני עכשיו לא מנסה להסביר לכם. זה לא הסיפור. אני אומר לכם, כל ימי הייתי מצטער. אתם מבינים שאני רוצה, אני חיכיתי לרגע הזה. מה? תסביר, אנחנו רוצים להבין, קשה לנו, אנחנו מתים, אנחנו לא יכולים לראות את האיסורים האלה, תסביר לנו. בדיוק מה אדם מתעסס עם התלמידים שלו, תסביר, רבי, מה קורה פה? כמו שאנחנו שואלים לפעמים שאלות באמונה מאוד חזקות, תסביר, מה קורה פה? נכון? מה עושה רבי עקיבא? הוא אומר, כל ימי הייתי מצטער, חיכיתי לרגע הזה, את מה הוא מביא? את עצמו, את האמונה שלו. הוא מביא את המסירות נפש שלו. הוא מביא את עצמו, את האהבה שלו לבורא עולם. הוא אומר, כל ימי הייתי מחכה לזה. מה זה מחכה? למה אתה מחכה? למות? לא, למסור את הנפש. למסור את הנפש. זה, אני, להראות לקדוש ברוך הוא איך אני אוהב אותו. כל ימי חיי אני רוצה להראות לו שאני אוהב אותו ללא תנאי. שאני אוהב אותו גם עכשיו שמה? זה... כל עכשיו אנחנו חז ושלום, לא מבקשים את זה, זה דרגות, אנחנו אומרים, אל תעמידנו, לא בידי ניסיון, לא ביזיון, אנחנו רוצים להגיע למקום של אהבת השם בלי איסורים, על ידי חוכמה, על ידי לימוד, על ידי אהבה, על ידי תפילה, על ידי גמילות חסד, על ידי כל העמודים האלה שעוטפים אותנו, לא רוצים על ידי איסורים, ודאי, אנחנו אומרים, אבל כשאנחנו פוגשים את זה, אבל הקדוש ברוך הוא מפגיש אותם עם דמויות, שאפילו שזה מגיע למקום הזה, שלכאורה שם יכולה להיות כל הסיבה הטובה לכפירה, כאילו סיבה. פה מתגלה אהבה ללא תנאי, אתם מבינו? פה מתגלה אהבה שהיא ללא תנאים. אהבה שאינה תלויה בדבר. ואת זה שתוק. מה זה שתוק? מה זה שתוק ככה לה במחשבתי? אני לא מסביר. הקדוש ברוך הוא אומר משה רבנו, אני לא אסביר לך. שתוק. יש משהו בשתיקה, דרך אגב, מה זה שתיקה? אותם תודעה. עכשיו סליחה שבשיעור הזה אני מדברת הרבה, אבל בגדול, השתיקה, זה לא השיעור שלנו, אבל אדמו"ר מפסצנה, אחד הכלים שלו לקרבת אלוקים זה שתיקה. גם רבי נחמן, יש לו פסקאות שלמות על השקט, על השתיקה. בסדר? כי השתיקה מה עושה? היא כאילו יוצרת מציאות שמאפשר חלל. הדיבור ממלא את המציאות. נכון שאנחנו נמצאות בדלת, במפגש עם מישהו עם שקט כזה, כאילו קשה לנו. למה קשה לנו? כי יש תחושה שיש חלל. מה זה החלל? כאילו איסורים. מקום כזה לא ברור. אנחנו צריכים למלא במלם. השתיקה יוצרת מציאות שאני עומדת מול הדבר עצמו, מפגשת עם הכאב, ופתאום מפגשת עם העצמות שלו. מה זה העצמות? המקום הכי הכי שורשי. שם אני מפגשת עם מקום מאוד מאוד מאוד, אמיתי, ושם אני יכולה להיפגש עם אהבה מאוד גדולה. הרבה אנשים שהם חז ושלום, שהם חולי סרטן לא עלינו, מדברים על האהבה הזאת שהם מרגישים. אהבה מאוד מאוד גדולה. כי הסיפור לא אם אני מאיפה חי, אתם מבינות? אפשר למות בגיל 40, ואפשר למות בגיל 100. ודאי שאנחנו בסוף מבקשים אריכות ימים. אנחנו רוצים אריכות ימים. אנחנו אוהבים את החיים האלה, אוהבים את העולם הזה. אבל אנחנו מבינים שזה לא העיקר כמה שנים אני חי. הרמח"ל, חי עד גיל מאוד, הארי, יפטרו בגיל מאוד צעיר. אבל תראו מה הם הספיקו בחיים שלהם. כאילו הסיפור הוא לא כמה שנים אני חי, זה לא הסיפור. הסיפור, לכן הסיפור הוא באיזה תודעה אדם חי את העולם הזה. אנחנו רוצים לחיות על ריחות, אני רוצים, אבל מה אני עושה, כאילו, באיזה תודעה אני חי? ואנחנו פשוט תקועים לפעמים במקום של המוות, במקום של מוות, במובן שכאילו זהו, הכל נגמר, חוויה של כאילו. אנחנו מבינים שזה לא, וגם במקום התודעתי של חומר, של איך אנחנו רואים את הדברים מבחוץ.
אז זה ברור שזה דורש מאיתנו שינוי בכלכלה בתודעה. זו תודעה אחרת לגמרי. אבל התרבות היוונית, אם מדברים על חנוכה, יצרה הסתכלות אחרת על המציאות, מציאות חיצונית. ולכן אנחנו בקושי, בסדר?
אז רק נסיים. אחת או שתי דקות, אז אני מסיימת. אז תמשיכו לבד. כן, תמשיכו לבד, כי אני לא רוצה לעכב אתכם. תמשיכו לבד. מה אני אעשה? לא נורא, עשינו את רוב המאמר. בסדר? שנזכה, שנזכה, בעזרת השם, להתמלא באמונה גדולה, ושכל פעם נחזק אותה, בסדר? בעזרת השם.